טוב, שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו כבר בשיעור החמישי בסדרת השיעורים של ביאורים פנימיים בספר יונה. בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בנקודת המפנה הנסתרת של יונה. המפנה אצל יונה מתרחש, זוכרים, במעמקי הים, מבלי שזה נזכר באופן מפורש בפסוקים, אם כי יש לך זכר בתפילה של יונה, שיונה מתאר בתפילה שלו איך הוא היה שרוי במצוקה נוראית, איך הוא חשב שהולך למות, סוף חבוש לראשי וכו', כל משבריך וגליך, אף על פי שהסברנו שבעצם סעוני והטילוני לים. כלומר, הוא יזם את ההגעה למצולות כסוג של, אפילו נקרא לזה, התאבדות בגרמה, אבל העינוי הנוראי שכרוך בתביעה לא עלינו מוליד אצל יונה יצר מחודש של חיים. הוא מגלה מחדש את הרצון הפנימי שלו לחיות. הוא מגלה יותר מזה, ששורש החיים שלו הוא כל כך פנימי, עד כדי כך שזה גובר על הרצון שלו לברוח מהשליחות הנבואית לנינווה. ודיברנו על ההיבט קצת האירוני שבדבר, שהוא בורח מנינווה ומגיע לדג. הרי נינווה באקדית זה בית הדג, נכון? מכתב יתדות. אז עכשיו נמצא בתוך הבטן של הדג. הדג הוא הבית שלו. ולכן הסברנו למה יונה זוכה לישועה דווקא באמצעות הדג, לפי הדיוק הנפלא של רבנו צדק הכהן מלובלין, שמסביר שהדג זה בעצם היצור הראשון בבריאה שנאמר עליו נפש חיה, על השמש והירח, או על הצמחים, או על המים, על האור, לא נאמר נפש חיה. הדבר הראשון שהוא נפש חיה זה בעצם הדגים. ולכן זה לא מפתיע אותנו שאין יותר מתאים מהדג להציל את יונה. כלומר, כי ברגע שהוא כביכול נולד מחדש ומגלה את הרצון שלו לחיות מחדש, אז מגיע הדג שהוא התמצית הקמאית הראשונית של הנפש חיה ומציל אותו. בשיעור היום אנחנו ננסה לנתח את תפילת יונה ולעמוד על הנקודות הפנימיות שעולות ממנה ביחס אלינו בעבודת השם. אני מזכיר שאנחנו צריכים להצטמצם, לדמות לבורנו, כי אנחנו רוצים לסיים בעשרה שיעורים את כל ספר יונה, וזה בהחלט בהחלט אתגר. ולפני כן נחזור על עוד הקדמה חשובה שאתה הזכרנו בפתיחה לשיעור הקודם. אמרנו שספר יונה מתאפיין במתח מתמיד בין השליח לבין המשלח. המתח בין הקדוש ברוך הוא לנביאו עלי אדמות זה יונה בן אמיתי. המתח המתמיד בין הנביא לבין המשלח, בין הקדוש ברוך הוא ליונה, והספר נפתח באימות בין הציווי קום לכן לנווה לבין הביצוע התגובתי של יונה, שהוא ויעקב מן הבך תרשישה מלפני השם. והספר מסתיים שוב פעם באימות בפרק ד', אתה חפת על הקיקיון וכולי, ואני לא אחוס על הנווה. שוב פעם, אתה ואני, אתה לא חפת, אני לא אחוס, אתה מול אני. ובנקודה הזו, פרק ב', שנתעמק בו גם השיעור הזה, הוא חריג בנוף המעניין, הייחודי המרתק של ספר יונה, כי פרק ב' זה לכאורה הפרק היחיד שבו יש כביכול סוג של פיוס והשלמה בין הקדוש ברוך הוא לבין יונה. אני אומר כביכול, כי בסוף השיעור נסייג את זה. אז אני מראש לא רוצה לבאס, אבל תדעו שזה מה שהולך להיות. והשאלה היא באמת, באמת זה מה שקורה עכשיו, או שזה רק הסתכלות שטחית על פרק ב'. בוא נעיף מבט קצר על התפילה, ונראה יש פה בית הרמוניה בין הבורא לנברא. הרי לכאורה מדובר בתפילה, נכון? תפילה של נביא, ששרוי במצוקה נוראית, מצוקה קיומית בלתי רגילה. הוא זועק מקירות ליבו, מתחנן לישועה, אולי הוא אפילו משלב איזשהו קטע של בקשת מחילה, פיוס, חרטה, תשובה על עצם הבריחה, אבל לא, אנחנו לא מוצאים את זה בתפילה. אין לנו פה זכר לדברים הללו בתפילה. בואו נקרא את התפילה בקצרה. אני מקריא את פרק ב', וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה בימי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממי הדגה, ויאמר קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני, מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי, ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונער יסבבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אליך קודשך. אפפוני מים עד נפש, תהום יסבבני, סוף חבוש לראשי, לקצבי ערים ירדתי, הארץ בריחי עבדי, כלומר הוא מרגיש כאילו בבית כלא, עבדי לעולם, וטל משחת חיי אדוני אלוהי, בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אליך קודשך, משמרים אבלי שב, חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אזבחה לך, אשר נדרתי השלם הישועת על אדוני. מה ההמשך? מקוות התפילה, יש לנו פרשה סגורה, ואז, ויומר אדוני לדג ויקה את יונה על היבשה. נתמקד בתפילה. מאוד בולט כאן שיונה לא מתחרט. יונה לא מבקש סליחה, לא מודה בטעות, ואתם יודעים מה? הוא אפילו לא מבקש שהשם יציל אותו. הייתי בטוח שתפילת יונה זה תפילה שכל עניינה זה אנא השם הושיע, אנא, אנא השם הושיע, אנא, אנא השם הצליח, נכון? אבל זה לא מה שקורה פה. אם נשווה את התפילה הזו בניתוח פשוט, לא פה ניתוח ספרותי מעמיק אקדמי, ניתוח פשוט, ניקח את הפסוקים ונעשה סקר ברחוב, מאיפה הפסוקים האלה? זה תהילים. משבריך וגליך, קראתי מצרה, השם יענני בטן שאול, נגרשתי מנגד עיניך, זה מאוד מזכיר תבניתיות של ספר תהילים של דוד המלך. אבל אם ניקח את אותו מבנה של התפילה פה, נוכל לראות שמדובר בעצם בתבנית של תפילה שכל עניינה תפילה תודה. תראו פסוק ג'. יש פה תבנית קלאסית. ויומר קראתי מצרה לי לאדוני ויענני, מבטן שאול שיבתי שמעת קולי. התבנית הזאת של קריאה מצרה, ואחרי זה מענה, ויענני, אחרי זה תוצאה, שמעת קולי. או פסוק ד' ה', יש פה תיאור המצוקה, ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונער יסובבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. כלומר, חשבתי שהכל עבוד, אבל ברוך השם, הצלת אותי, החוסיף להביט אליך הקודשך. וגם הפסוקים הבאים בתפילה, התבניתיות הזאת די חוזרת על עצמה. ובאמת, מה שמעניין אולי לראות בתפילה הזו, זה תפילת תודה. תפילת תודה על מה? תודה על?
הצלה.
על הצלה. אבל איפה מתקיימת התפילה? במי הדג. אז הוא עוד לא ניצל. הוא בסכנה קיומית. אז מה, אתה אומר, תמיר, לא. יש פה, הוא היה בסכנת תביעה, נכון? אז זה שהוא בבטן הדג, אבל הייתי מצפה, חביבי, תגיע לחוף, תגיד, מזמור לתודה. הוא עוד לא יודע שהדג יקיא אותו. ניקח את התיאורים של הזוהר או של המדרש, שהעביר אותו מדג לדגה ואת גיגונים, או נושכים אותו מכולם וצר לו, ושלושה ימים שהוא כבר לא ראה סמבוסק, וגם לא פיצה ולא פסטה של ארוחת ערב. מה הוא ראה? כלום. כלום. בסכנה קיומית. אבל לכאורה, לפי, שוב פעם, ברמת הפשט, הסתכלות פשטנית על הטקסט, על הכתובים של התפילה, מדובר פה בתפילת הודעה, כאילו זה סעודת הודעה של שהוא כבר בירך הגומר בבית כנסת. הוא גם מתאר מציאות שהייתה לו בעבר, לא בעובד. תראו, ויומר קראתי מצרה לי לאדוני, ויענני, קראתי בעבר, מבטן שאול לא משווע, שיבעתי, שמעת קולי, ותשליכני, עבר. כל משבריך וגליך עליי עוברים או עברו. ואני אמרתי, פעם שהייתי אז, כן, שהיה מושפז וזה, אני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, חוסיף עד איתך כל שר. רגע. ופה זה מביא אותנו לשאלה מאוד חשובה. אוקיי, זו תפילת תודה. אבל על מה, למען השם, על מה אתה אומר תודה? אז תמיר אמר, מה אמרת? על עצם העובדה שהגיע הדג בטיימינג ולפני שנייה שהוא כבר המים ממלינו את הריאות, הוא שתה אותו, בלה אותו, נכון? אז יש פה מה שנקרא נחמה פורטה. יש פה איזשהו, אבל הוא עדיין הוא בעיצומה של מצוקה נוראית. אמנם נכון, אני מסכים, הוא לא במאבק התביעה, אבל ראינו במדרשים, בזוהר הקדוש, השהות בבטן הדג, הדגה, זה לא בדיוק, כן, לגור בדירת פאר, לחשוב שאתה מיליונר, ליטור אחר הצהריים, 3 נקודות, נכון? זה לא בדיוק הנקודה. אז באמת, צריך לדעת שבמחקר, אני מזכיר את זה, אבל זה מגוחך. סליחה שאני אומר את זה בישרות. הם טענו באופן מופרך לחלוטין שמדובר פה בהוספה מאוחרת. כן, שבמקור היה כתוב, ויתפלל יונה וכו', ואז, ויאמר השם לדג ויקה את יונה. ובעצם מפסוק ב' עד פסוק י' זה הוספה מאוחרת של מישהו כנראה לא כל כך משכיל, שבטעות שיבש טקסטים שהם בנויים על מקורות מתהילים, והתבלבל לו, התפלק לו, ובמקום מזמור, במקום תפילה של ישוע, עשה תפילה תודה. זה במחילה לא רציני, מכל מיני סיבות, אבל נו, למה זה לא רציני? אז הוא עושה עכשיו שכיח, לא שכיח, שאדם יוסיף לתנך קטע והוא יתבלבל. אלא כי יש פה חוסר התמודדות. אם יש פה מזמור לתודה, במקום תפילה של ישוע, ואנחנו מאמינים שקדוש ברוך הוא, הכל ברוח הקודש, נביאים כתבו את ספר יונה, אז בוא נתמודד, בוא נשבור את הראש, בוא ננסה להבין למה יונה אומר תודה, או יותר נכון, על מה יונה אומר תודה, למה הוא אומר את זה עכשיו, ולא לברוח מהתמודדות. אז בוא נראה. עכשיו אני אגיד, עם כל הטענה המופרכת של המחקר, אם נסתכל במדרש בילקוט שמעוני, פחות או יותר זה מה שהמדרש ילקוט שמעוני עושה. שם מתוארת נוסח אחר של תפילה, משהו מוזר. בואו נראה, ילקוט שמעוני, מקור ב', על יונה, רמז תף קופנון, והתפלל יונה במאה דגה. אמר ריבון העולמים, אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח, אם משג שמיים, מוכר לכם איפשהו? מאיפה? באיזה ספר? מתהילים. אם משג שמיים שמעת, ואתי השאול, הנה נכון? אתה מלך על כל הממלכות, ואדון על כל אוזני תבל, כי שכה שמי שמיים, וארץ אדום רגליך. הוא לוקח פה פסוקים, מישעיהו עכשיו. מלכותך במרום, וממשלתך בעומק. מעשי כל האדם גלויים לפניך, ותעלומות כל גבר פרוסות לך. דרכי כל אדם אתה חוקר, ומשתדי כל חי אתה בוחן. סתרי כליות אתה יודע, רזי לבבות אתה מבין. כל מסתרים גלויים לך. אין תעלומות לפני כיסא כבודך, ואין נסתר מנגד עיניך. כל רז ורז אתה סודר, מכל דבר ודבר אתה סך, בכל מקום אתה שם, עיניך סופות רעים וטובים. שימו לב עכשיו לנוסח. בבקשה ממך, ענני מבטן שאול ואושייני במצולה, ותבוא באוזניך שבתי ומלוא בקשתי, שאתה יושב ברחוק ושומע בקרוב, נקראת מעלה ומוריד, נעלני. נקראת ממית ומחיה, הגעתי למוות, החייני, תחיה אותי, ולא נענת שיצא וכו' וכו'. מה? או, זו תפילה, נכון? אני לא יודע מה המקור של הלקוט שמעוני ולמה הוא מצא לנו, אבל אני מבין למה הוא עשה את זה. כי מה לא מסתדר לו? שאיך יכול להיות שיונה עוסק בתפילת תודה שהוא בעיצומה של מצוקה? ולא אומר פה, עכשיו אם הייתי לוקח את התפילה המרגשת הזו, אולי צריך למי שעושה, מי שנמצא בבית הכלא או במצוקו, שיקרא את הלקוט, כי זו התפילה, הוא אומר פה, בבקשה ממך, ענני מבטן שאול ואושייני, מלא בקשתי, הגעתי למוות, החייני. ותפילה מתאימה כביכול. אבל דברי המדרש של קוד שימוני, ודאי וודאי, לטמן דפליג, שמדרש. מדרש הווה אומר, מה זה לא? זה לא פשט, זה לא מה שכתוב. במיוחד שמה שכתוב זה ההפך, זה פסוקי תודה. אז אין לנו ברירה, אלא להשתכנע ולהפנים, שמדובר בתפילת תודה ולא בתפילת ישועה, ולכן שוב נחזור על השאלה, למה יונה מתפלל תפילת תודה בעודו שרוי במצוקה, בעיצומה של המצוקה? עכשיו, אם נסתכל ברד"ק, פרק ב' פסוק ה', במקור ג' לפניכם, נראה שבתפילה של יונה יש פה ליתר דיוק שתי הצלות שעליהם הוא אומר תודה. יש את ההצלה ממוות, שלכאורה זה האובייס, זה המתבקש, נכון? ויש את ההצלה מהריחוק מהשם בגלל שהוא ברח ממנו. נראה דברי הרד"ק בפנים. ואני אמרתי, נגרשתי, שחשבתי כשהטילו לי בים שאני מת ונגרשתי מנגד עיניך, כלומר מהשגחתך עליי, עד שחשבתי שהסתרת פניך ועיניך ממני. אך אתה שעשית עמי הנס הגדול הזה, ועודני חי בימי הדג, ידעתי שאוסיף עוד להביט אליך על קודשך, בבית המקדש ומקום הנבואה, ומקום השגחתך, עוד תשיבני אליו. ואם אני ברחתי ממנו פירוש להביט, להתפן נגד היכל. ראינו בפרק א' שיונה מנהל דיאלוג, אפילו לא כל כך סמוי, אפילו די גלוי, עם עצם החיים שלו. הוא אומר למלאכים, סעוני ועטילוני אל הים, נכון? הסברנו בשיעור השני בסדרה שיונה בורח מהשליחות, אבל בשום פנים ואופן הוא לא בורח מהמשלח. אם כי ברור לו יונה שמבחינתו הבחירה מהשליחות משמעה ניתוק מהמשלח, ולכן אמרנו שהוא בעצם בריחה משמעה ויתור על הדיאלוג. ראינו את זה בשיעור הראשון. ופה שיונה שרוי כבר 3 ימים ו3 לילות במעי הדגה, או הדג, שמשמש עבורו מעין סוג של תיבת נוח מחודשת, יונה לראשונה, או לא לראשונה, אבל לראשונה זה מחלחל בקרבו, יונה מגלה שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו. כלומר, גם שהוא מסתלק ממנו יתברך, השם יתברך לא מסתלק ממנו. ולכן באה פה תודה. על מה התודה? על זה שהשם לא מוותר עליו. והתודה הזאת היא לא תלויה, תמיר, בעצם ההגעה לחוף, אלא כמו שאמרת, עצם שהוא שולח לו דג והוא לא נותן לו נעוד בתביעה, מה זה אומר? זה אומר שהשם לא מוותר עליו, השם מעוניין בו. ואז שיונה פתאום חווה, שלמרות כל הבריחה שלו וכל הדברים שהוא עושה, הקדוש ברוך הוא רוצה בו, הקדוש ברוך הוא מעוניין בו, אז זה נותן לו בוסט הזה, תחושה אדירה של חיות, של רצון לחיות מחדש למען השם, שלא מתייאש ממנו ולא מוותר עליו. כמו שקראנו לשיעור הקודם, שיעור 5, שיעור 4, שזה לידה מחודשת בלב ים, מה שדיברנו בשיעור האחרון. אבל הרצון הזה, לחיות מחדש למען השם, ההכרה הנפלאה הזאת שהשם לא מתייאש ממני, שהוא לא מוותר עליי, ולא נחלת יונה בלבד. באמת. זה קורה לכל אחד מאיתנו, זה תהליך שאמור להתרחש לכל אחד מאיתנו, כל בוקר מחדש. כן, כן. כל בוקר. בעצם, מה שיונה חווה במעי הדג, כל אחד מאיתנו אמור לחוות כל בוקר מחדש. אנחנו אומרים כל בוקר. פותחים את העיניים, כף על הפלאפון, עוד 5 דקות של שקט, מרפק, פטיש 5 קילו, מה לעשות? התעוררתי. לא רציתי, עוד לפחה פתח, התעוררתי. דבר ראשון שאני עושה, מה אני עושה? נכון. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, מה המשך? רבה אמונתך. לבאתי בדף המקורות, כי חזקה שאומרים את זה כל בוקר, נכון? יפה. מה הכוונה רבה אמונתך? יש פה פשט עצום, שהוא סוד גדול, כמו שדיברנו בעבר, השדות הגדולים ביותר, זה השדות הגלויים ביותר והפשוטים ביותר. מסימן ד' על השולחן ערוך, באור החיים, כותב רבי אפרים זלמן מרגליות, כתב חיבור שנקרא יד אפרים, שזה ביורים על מגן אברהם, מקור ד' לפניכם. שם הוא עוסק ואיך צריך להגיד את התפילה מודה אני. אומר היד אפרים, תיבת בחמלה יש לומר באתנחתה. כלומר, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, נקודה, ורק אז רבה אמונתך. וטעותי ביד האומרים בנשימה אחת ומפרידין בין רבה ובין אמונתך. כן? שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה, אמונתך זו טעות. איך צריך להגיד? שחזרת בי נשמתי בחמלה, נקודה, רבה אמונתך. כלומר, חל לשונית, המילה רבה לא מתייחס למילה חמלה, plenty of חמלה, הרבה חמלה, אלא היא מתייחסת למילה אמונתך, רבה אמונתך. כלומר, הרבה אמונתך. עכשיו, מה זה אמונתך? אמונה של מי? אמונה במה? ומה התשובה? עברי פשוטה, רבה, אמונתי? לא, רבה, אמונתך. כלומר, לקדוש ברוך הוא יש הרבה אמונה, אבל במה הקדוש ברוך הוא מאמין? בקדוש ברוך הוא. או, בדיוק. הקדוש ברוך הוא מאמין במי? בנו. יש חידוש עצום של הרבי מאלכסנדר, השם יקום דמו, שנרצח בשואה, ואחרי שהוא נרצח, החסידים אספו את כל הכתבים שנותרו, וכל הספר עקדת יצחק. רבי יצחק מאלכסנדר. בספר עקדת יצחק, הוא דורש את מזמור צדיק. צדיק ב', סליחה. מזמור שלי ליום השבת. טוב, להודות השם, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. רגע, בוא נפרש את זה. אומר עקדת יצחק, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. מפרשים את זה, לא, בבוקר להגיד חסדיך, כי בבוקר זה אמת ויציב, הכל ברור, השמש זורחת. אבל בלילה יש חושך קשה, אז יש אמת ואמונה, לא אמת ויציב, נכון? לפי זה להגיד בבוקר חסדיך כמה טוב לי, וכמה קשה לי בלילה, זה בלילה יש אמונה. אבל אומר, זה לא פשט. כי להגיד בבוקר חסדיך, מה החסדים שלך? ואמונתך בלילות. אמונה של מי? אמונה שלא התברך. אמונה ש... אומר, מה זה אמונתך בלילות? אמונה של הקדוש ברוך הוא. אבל בקדוש ברוך הוא מאמין? בך. כי שאני בלילה, שחשוך לי וקשה ואין לי כוח, הקדוש ברוך הוא מאמין בי. לכן להגיד בבוקר חסדיך, כמה אתה עוזב, אני מאמין בך. ואמונתך בלילות, כמה אתה מאמין בי באותו רגע. כלומר, האמונה של הקדוש ברוך הוא בנו. אנחנו ממש קרובים לימים הנוראים. אחד המאפיינים של הימים הנוראים זה התוספות בתפילה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, נכון? וכותבנו בספר החיים למענך אלוקים, חיים מלך עוזר, ומשיעה ומגן. נכון? רגע. אבל שאל שאלה, למה להתפלל לחיים? זוכרנו, מי חמוך עבר, זוכרנו, ספר חיים. למה? למה להתפלל לחיים? טוב, יש כל מיני תשובות. אבל בפשטות, אפשר להגיד, רק כאן בעולם הזה אפשר לפעול ולהתקדם, בעולם האמת הכל סטטי, לא דינמי. אבל אולי התשובה היותר עמוקה וגם יותר פשוטה, זוכרנו לחיים, למה? אתה יודע למה? מה התשובה? למענך אלוקים חיים. למענך? בשביל רע, כי אתה רוצה בזה. איך אני יודע שאתה רוצה שאני אחיה? אז מה התשובה? קמתי בבוקר, מה אמרתי? רבה אמונתך. כלומר, הקמת אותי לתחייה, הערת אותי, הרי שינה זה אחד מ-60 ממיטה, נכון? ממוות. אם הערת אותי בבוקר, כל בוקר, זה סימן שאתה מאמין בי, רבה אמונתך. עכשיו, כמה ייאוש יש בעולם? כמה הנמכה ציפיות, קטנות המוחן? אם רק היינו מפנימים כל יום, במשך כל היום כולו, לפחות ברגע של ההשכמה, שיש רק סיבה אחת שבגללה התעוררנו. מה היא? כי הקדוש ברוך הוא סומך עליי. הוא מאמין בי, הוא בונה עליי שישתלם לו שלהעיר אותי, לכן הוא מעיר אותי. ואם הוא לא היה חושב ככה, אז מה היה קורה? אז הוא לא היה מעיר את אותו בן אדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא שמשתלם לו להעיר אותי, אז אומרים, רבה אמונתך. שתחשבו איזה תחושה נפלאה זו, שאדם קם בבוקר, ואדם השם שקם בבוקר, וואו, קדוש ברוך הוא, פרגנת, פינקת, אתה מאמין בי, הערת אותי. במקום זאת, אדם קם, מה? כבר זה, לא רוצה, רוטף אחרי הזנה שלו כל היום. רגע, שנייה, תעצור, כדבר הוא העיר אותך, סימן שהוא סומך עליך. נתן לך אחריות, שכל אחד יזכר פעם, שהוא היה עובד חדש בחברה, או בסניף, או משהו, ופתאום בא לו הבוס, קורונל, לא, אחי, סומך עליך, לך על זה. לא בודק אותך, איזה יופי, סומכים עליי. לא יכול לסבל לי מלווה. כן, זה משהו הזה. חל בטירונות שפתאום הממם נותן איזשהו פקל יוקרתי. אחי, יאללה, תוביל את המחלקה, נכון? או, מה, סומכים עליי? כשאדם יודע שהקדוש ברוך הוא באמת באמת מאמין בו, וזוהי הסיבה שהוא יעיר אותו בבוקר, אז הוא לא יפסיק להגיד מודה אני כל היום, לא רק בהשכמה. ואולי זה הסיכום של כל השיעור, או של בעיקר עבודת הימים הנוראים, או שכל החיים, רבה אמונתך. הקדוש ברוך הוא סומך עליך, עליי, עלינו, והראיה, כולנו פה, הקדוש ברוך הוא יעיר אותנו הבוקר, נכון? וזה דבר נפאר, מה שנשארנו זה לא לאכזב אותו כמובן. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים, למה? למען אך אלוהים חיים. למה הוא סומך עלינו? אני לא יודע. אבל אני בטוח שהוא יודע מה הוא עושה, למען שמו ואהבה. ואת כל התובנה העמוקה הזאת, מי מגלה? יונה. ואיפה הוא מגלה את זה? שהוא קם במיטה ולוחץ על הסנוף לעוד 5 דקות? לא, שהוא במעי הדג. הקדוש ברוך הוא כבר בפרק א' שלח ליונה 8 שליחים. דיברנו בשיעור השני בסדרה. את הרוח ואת הים ואת האונייה ואת המלאכים ורב החובל וכו'. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על יונה. הוא לא מתייאש ממנו. לא משנה מה יונה יעשה. לא משנה כמה ירידות יונה יורד. לא משנה כמה בריחות הוא בורח. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, החושיף להביט אליך על קודשך. וכמובן שזה ביטוי גם במבנה הספרותי של התפילה. כפי שאפשר לראות מהעיצוב הגרפי, מי שצפה לנו בבית, אז יש בדף המקורות טבלה, אפשר לראות שבעצם התפילה בנויה משלושה חלקים. יש לנו פסוקים ג' ד' ה', שזה חלק ראשון. חלק שני שהוא מקביל, ממש כמעט אחד לאחד, פסוקים ו' ז' ח', שניהם משתמעים בביטוי, פרק ה', פסוק ה', החושיף להביט אליך קודשך, פסוק ח', ותבוא לך תפילתי אל היכל קודשך. ואחרי זה שני פסוקי סיום שהם נספח, פסוקים ט' וי'. ונשאלת השאלה, למה שתי החטיבות המקבילות, שני החטיבות המקבילים בתפילה של יונה, ג' ד' ה' מול ו' ז' ח', מדגישים משפט הסיום שלהם, ואל היכל קודשך. למה הביטוי אל היכל קודשך חותם את שתי היחידות בתפילה של יונה? מה כל כך ייחודי בביטוי היכל קודשך? ואני מזכיר, מדובר פה על תפילת תודה, על הודאה, על עצם המפגש המחודש של יונה עם הקדוש ברוך הוא. אז למה יונה קושר את המפגש המחודש עם הקדוש ברוך הוא בהבטה או בהוספה מחודשת של קשר שלו אל היכל הקודש? אז בשביל זה צריכים לחזור לתחילת הספר, והתחדש לנו פה, נראה פה עוד פשט, שהוא פשוט לחלוטין, כי הוא פשט, אף על פי שהוא סוד. פרק א' פסוק ג', ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני. אז דיברנו על זה, לא מפני, זה מלפני, אבל מה כתוב במינה הבאה? וירד יפו וימצא אונייה בת תרשיש וכו'. דיברנו על זה שאיך שיונה מגיע לפסגת ההשגה האנושית, קבלת נבואה, מאז מהפסגה מה הוא עושה? במה הוא עסוק? יורד, 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 נכון? כל מה יורד, הוא עסוק בלרדת. הוא יורד ליפו, הוא יורד לירכתי הספינה, ואחרי זה ירידה הכי גדולה, מה הוא? נרדם, שזה גם קצת דומה קצת לשורש ירידה, נכון? נחזור יותר אחורה. מלכים פרק ב', מלכים ב' פרק י' ד'. איפה יונה גר? מי זוכר? זוכרים? גת החפר, נכון? חצי פסוק במלכים, כן? שדיבר בעד עבדו יונה במתי מגת החפר. טוב, גת החפר זה נחלת צוות זבולון. ככל הנראה, רוב הפרשנים אומרים שזה בעמק ישראל. יש פרשן אחד שאומר, זה לא עמק ישראל, זה במישור החוף הצפוני. כלומר, בין חיפה לצור וצידון. כן? מישור החוף הצפוני או עמק ישראל. אתם מבינים מה הבעיה? אין שם? לא, יש שם חוף. או! אתה גר בעמק ישראל, אתה גר במישור החוף הצפוני, אזור אקו, נהריה. אתה רוצה לברוח כמה שיותר רחוק, go west, כן, מערבה, תלך לצור בצידון, זה הנמלים הגדולים של אותה תקופה. אבל בשום דרך אתה, אחי, אתה לא יורד מעמק ישראל, מהחוף, אתה לא. אתה רוצה להגיע מהחוף ל... אתה רוצה להגיע מהחוף ליפו, אתה במישור החוף, אתה לא יורד, אתה הולך, הכל ישר. נכון? ונמל יפו זה נמל שולי, קטן, גם היום המפרץ המחסית קטן, ביחס לצור, לצידון, לחיפה, וגם רחוק יותר. אני מזכיר, יונה בורח. הוא באטרף לרוץ, נכון? הוא מחכה, הוא לא מחכה, הוא חוסך כסף, הוא ישר בורח. אז למה כתוב וירד יפו? למה יונה מתעקש ללכת ליפו? אלא אם כן נאמר ש, כמו שציינת, שאין פה ברירה אחרת להבין, יונה מגיע ליפו מאזור ההר. אבל רגע, יונה גר בגת החפר. גת החפר בעברית, איפה זה גת החפר? אמרנו, עמק ישראל, ממלכת? ישראל. אז אולי הוא בא מאזור שכם? מה יונה עושה בשכם? רגע, יש פה שיעור. אוקיי? כלומר, אם יונה יורד ליפו, משמע שהוא היה לפני כן בהר. כלומר, יונה קיבל את הנבואה ללכת לנינווה ביותו מצוי בהר כלשהו, ולקרוא עליה את הקריאה שדיבר עליו אותו הר. אבל רגע, למה שיונה יהיה בהר? אמרנו, מישור החוף עמק ישראל. תלמוד ירושלמי. מסכת סוכה, פרקי הלכה א', מקור ז' לפניכם. אמר רבי יונה, מעניין, זה השם שלו. יונה בן אמיתי, מעולי רגלים היה, ונכנס לשמחת בית השואבה, ושרתה עליו רוח הקודש, ללמדך שנרוח הקודש שורה, אלא הלב שמח, מה היא טעמה, והיה כנגן למנגן, ותהי עליו רוח אלוהים. מה אנחנו מגלים כאן, פתאום? פתיחת ספר יונה וקבלת הנבואה התרחשה בעצם איפה? לא פחות ולא יותר מבית המקדש. יונה מתנבא בבית המקדש. אגב, יונה בגת החפר, ממלכת ישראל. אחד הפעולות הראשונות של פילוג הממלכה זה שמלך ישראל מונע, שם שומרים, שם מחסומים שמונעים מאנשי ישראל לעלות לרגל, מכל זה עושה להם את העגלים, נכון? בדן ובית אל. אז רגע, רגע, רגע. שימו לב, יונה, איזה מסירות נפש. לפי הירושלמי בתענית, לא, זה לא לפניכם. יונה מצליח להתחמק מהמחסומים, לא רק הוא, גם משה ואחרים, הוא רק פה כל מיני משמרות כהונה, גונבי הזה, בית אלי, מצליחים לגנוב את המחסומים, ובמסירות נפש תעלות לרגל. ואז יונה שואב רוח הקודש, שיחת בית השואבה, הוא זוכה לקבל נבואה בבית המקדש, וישר מה הוא עושה? בורח. ושיונה מצוי בירושלים, הנמל הקרוב ביותר זה לא צור ולא צידון. איזה? יפו. ולמרות שהוא שולי וקטן ולא גדול, הוא הרבה יותר קרוב, הנמלים הגדולים. אבל מירושלים ליפו, אתם יודעים, צריך לרדת. לרדת מגובה של 700 מטר עד גובה של פני הים, נכון? ככה זה גם היום. ואת כל זה למדנו מהדיוק במילים וירד יפו בתחילת הספר. אחלה, יש פה פשט מתוק מדבש, אבל אחינו, פרק ב', מה חזרת עכשיו אחורה לפסוק ג' בפרק א', מה זה קשור? מה זה רלוונטי? אנחנו עכשיו עוסקים פה בתפילה של יונה, שאיפה הוא נמצא? במעי הדג, נכון? לא בתחילת פרק א', אלא בהיות יונה במי הדגה, הוא מבין שהיכולת שלו לשמוע את דבר השם היא תוצאתית וסיבתית להימצאות שלו איפה? בהיכל הקודש. עבור יונה בית המקדש, היכל קודשך זה לא עוד מקום. זה מקום שהוא הגיע אליו תוך חירוף נפש, מסירות נפש, לעבור את השומרים, את המחסורים, מחסומים מעמק ישראל, לחצות את כל השומרון, כל בנימין, ולהגיע לגבעה הצרפתית ומשם לעיר העתיקה ולירושלים, נכון? ואז הוא זוכה לרוח הקודש. כלומר, הוא זוכה שכל המסכים שמסתירים בינו לבין אלוקיו נקראים בבת אחת, נחשפים. ועכשיו הוא כלי מוכשר להיות נביא, להביא דבר השם לברואים, לברואי השם. אבל יונה חושב שהיכולת להיות חשוף לדבר השם, כלומר, היכולת לקבל נבואה בלי מסכים, בלי מחיצות, מהקדוש ברוך הוא, היא יכולת שמצומצמת ותחומה רק לכתלים של היכל הקודש. רק לזמן של עליית הר שמחת בית השואבה, שאז אדם שרוי בשמחה הילאה. ולכן ברגע שיונה יוצא מהמקדש, המגמה של אחד ויחידה, מה המגמה? לברוח, לרדת, להסתלק כמה שיותר מהר. ולכן, מירושלים ליפו זה ירידה. הוא בורח, הוא יורד מהפסגת ההשגה האנושית לתחתית האמת הארצית המצומצמת שרוויה במסכים, במחיצות, אפילו נרדם של עוד מחיצה ועוד מסך ובירקתיים. אבל אז, בצורה בלתי צפויה ובלתי מתוכננת, במהלך אלוקי פלאי, הקדוש ברוך הוא מזמן לו את הדג שבולע אותו. שוב פעם יונה מצוי במציאות מעל הטבע, כמו שאיפה היה במציאות מעל הטבע? בקבלת הנבואה, בשנת בית השואבה. כלומר, שוב פעם הוא חזר למציאות מדומה שמזכירה לו את מה שהוא חווה ביותו בהיכל קודשך. כלומר, שוב פעם הוא במצב שקבלת הנבואה, שמצב שהוא מנותק מהחומריות, כמו שאומר הרמב"ם, מתפשטות הגשמיות, הוא מנותק מהחומר שלושה משלושה לילות, כמו שפרט בשמואל א', פרק י' ח' וי' ת' על שמואל ודוד, שאול ודוד שמתנבים משמואל שם בניות ברמה, יש פה איזשהו קיום ניסי במי הדג. ואז הוא מגלה שאימו אנוכי בצרה. הוא מגלה שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו. גם כשהוא בורח מהר, גם כשהוא יורד ליעפו, גם כשהוא תובע במצולות ים סוף וסוף, במצולות ים וסוף חבוש לראשו. ולכן על כל זה יונה אומר מילה אחת. מה המילה? תודה. לכן זה תפילה תודה. והאמת היא שאולי ניתן לדייק את זה מהכותרת של פסוק הפתיחה של תפילת יונה. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממעי הדגה. הרב ריבני שליטה, משגיח לשעבר של קרן ביבנה, מדייק בפסוק פה. הוא עומד על כך שהביטוי של השייכות של אלוקים לאדם, כלומר אלוקיו. מה זה אלוקיו? אלוקים שלו, כמו אלוקיי, אלוקים שלי. אגב, רק שם אלוקים עם הטיות. זה מה שנקרא שם אדנות, או שם הוויה, או שם שקה, וצפקות, שם ביחס אליי. שם הוויה, זה שם הוויה. זה לא הווייתי, הווייתנו, הווייתו, נכון? שם הוויה. אבל אלוקיו כן, אלוקיו, אלוקיי. אז הוא אומר פה שהשימוש בשם אלוקים שהוא מטיה, אלוקיי, אלוקינו, אלוקיו, זה רווח בעיקר ספר תהילים. אבל בשאר התנ"ך השימוש הזה מאוד מאוד נדיר. מסבר את האוזן, בכל תהילים יש לנו 33 פעמים שיש שימוש בשם אלוקים מטיה, אלוקיי או אלוקיו או משהו כזה. בשאר התנ"ך יש רק עוד 5 פעמים. אולי אחת הפעמים זה פה, השם אלוקיו, והפעם אולי המוכרת ביותר זה אחרי חטא העגל. תראו. לא. אולי כן, אבל לא יודע. אולי. לא, אז אני חושב שזה לא, כי זה משהו, אני מדבר על אלוקיו, אלוקיי. פה זה מישהו אומר עליך. פה הוא מתאר את מציאות של עצמו, עליו. תראה את מקור חטא. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו. ויאמר, השם אלוהיו, זה הכותרת, זה לא התפילה, זה הכותרת. משה מתפלל אל השם שהוא האלוקים שלו, נכון? תראה מה רבנו בחיי אומר על זה, שלא סתם זה הכותרת לתפילה, מקור ת', רבנו בחיי פרשת כי תישא, ומה שהזכיר אלוהיו, ולא מצאנו כן בכל התורה, שיהיה הכתוב מייחד האלוהות על משה, רק במקום הזה. מתרץ רבנו בחיי, הנראה לי בטעם הדבר, כי היה זה למעט, ורמזה לנו התורה שאין הקדוש ברוך הוא לאלוהים לישראל בחטא זה. כלומר, מה זה אלוקיו? הוא אלוקים של משה ולא של ישראל. וכן הוא התעלה, הזכיר, כן, לך רד כשחט עמך. מה זה עמך? ורמז, כי אינם עמו. והעניין כי היו מנודים לשמיים וחפרו עתה באלוהותו. בחטא העגל נאמר על משה השם אלוקיו לאפוקי מבני ישראל. כלומר, הביטוי אלוקיו בא למעט את השאר, שעבורם השם כבר לא האלוקים, למה? כי הם משתחווים לעגל. אבל לפי רבנו בחיי, אם בחטא העגל השם אלוקיו זה למעט את ישראל ממשה, שרק הוא, רק הוא אלוקיו, אז מה זה פה השם אלוקיו בספר יונה? שאומרים, ויתפלל יונה אל אדוני אליו ממי הדגה, זה נראה שזה לא בא למעט, אלא בא לייחד, להדגיש פה את הנקודה הזו. כלומר, לתת לנו פה הדגשה שמדובר פה ביחס אישי מחודש של השם ויונה, יחס שנבנה ומתרקם לאט לאט מחדש בפסוקים הבאים. הרי כבר יונה דיבר על אלוקים בפרק א', פסוק ט', עם המלאכים, נכון? אבל שם זה היה דיבור כללי, זה לא משהו אינטימי. איך אומר להם שם? ויאמר עליהם, עברי אנוכי, ואת אדוני, אלוהי השמיים, אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. כלומר, יונה מדבר פה על אלוקים הכללי, שעשה את הקוסמוס, את הים, את היבשה, את הגלובוס, משהו יותר בהיבט הכלל עולמי. זאת אומרת, אלוקים קיים, אבל הוא שייך ליבשה, לים, ליצור החיים, לגלובוס. אין שום איזשהו זיקה, אין נימה אישית. אבל כאן, במאי הדג, יונה מרגיש כפשוטו על בשרו, כיצד אותו אלוקים גדול ונשגע ונורא, שעשה את הים והיבשה, כיצד הוא באופן של השגחה פרטית מופלאה, גם ליציר כפיו שמעשה דיווח בשליחותו, הוא האלוקים שלו. ולכן יונה בתחילת התפילה, וגם במהלכה, פסוק ז' למשל, עושה שימוש בשילוב שם הוויה, שעניינו מידת הרחמים, עם שם אלוקים שעניינו מידת הדין. ואת הבחירה הזו של יונה לשתף ולשלב בין מידת הדין למידת הרחמים, אפשר להסביר בכמה אופנים. ניתן פה שלוש דוגמאות. האופן הראשון זה להגיד, וזה בהחלט מתקבל לדעת, שחלק מהותי מתהליך התשובה זה כרוך באיסורים, מה שנקרא איסורים ממרקים, איסורים שממרקים את כל ההבנות של החוטא, של האדם, כמו שהגמרא מדברת עם מסכת ברכות דפי, כן, שהאיסורים זה כמו קורבנות ומרצים וכו'. ולכן בעל התשובה צריך לקבל את האיסורים איך? לקבל באהבה. כלומר, האיסורים באים לידי ביטוי בשם אלוקים, שזה הטבע, אלוקים גמרתי הטבע, רומז למידת הדין, ואילו הרחמים, שזה מחפר על האדם, ממרק את כל הצרות שלו, חטאים שלו, אז זה בשם הוויה. ולכן כאשר החוטא עושה תשובה, נולד מחדש, לידה מחודשת, והוא מודע לכך שכל האיסורים ממרקים אותו, אז יש לך חסד גדול ורחמים מרובים. ככה מתפללים לפני תקיעת צופר, נכון? אלא אלוהים ותרועה, אדוני בכל צופר. שמתם לב? אלא אלוקים בתרועה, הוויה, מידת הרחמים בכל צופר. מסבירים חז"ל על אתר, מה מסבירים? שבתחילה כשבחור יושב עלה אלוהים בתרועה, יושב על כיסא דין, שם אלוקים. ואחרי זה השם בכל צופר, שבעקבות התקיעות ובגללם, אז הוא יושב, עובר לשבת, עוזב את הכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. זה היבט אחד. היבט שני, נסביר למה יונה בוחר לשלב שם אלוקים ושם הוויה, ובגלל שיש לנו איזושהי ברכה, הבנה עמוקה שבעצם גם מידת הדין בשורשה היא כולה רחמים. חסד זה בגימטריה 72, על פי הקבלה שם אב, שרמוז לעולם האצילות, גבורה בגימטריה 216, בקבלה נקרא ראיו. אבל 216 זה פי 3 מ-72. 72 כפול 3 זה 216. כלומר, הגבורה היא פי 3 יותר חזקה ועוצמתית מהחסד. רק, מסביר בעל התניא, שמידת הדין זה בעצם הערות אלוקיות כוח מישורת, כוח גבוה, שאין לנו כלים להכיל את זה. אז פה, כשזה בא לעולם הזה, זה נתפס לנו כאיסורים. אבל בעצם זה הערות אלוקיות גבוהות. מי שרצה יעיין באיגרת הקודש, איגרת י' א'. שם הכי בלתי בעל התניא. לכן רבי, לכן החכם מכל אדם במשלי אומר, את אשר יואב השם יוכיח, כי מי שאוהב את השם מבין שהתוכחה, איסורים, זה משורש אלוקי גבוה יותר. ולכן רבי עקיבא צוחק כשהוא רואה את השועל יוצא מקודש הקודשים אחריו. ולכן הוא אומר מסכת ברכות, ספר מסכת אומר, כל מלדי אביד רחמנה לטעב אביד. נכון, כי רבי עקיבא רואה את השורש של החסד שבדין. לכן יונה מתפלל דווקא אל השם, אבל אלוקיו. הוא מתפלל לא רק לרחמים, אלא גם לכך שהוא יזכה לראות את הברכה שחבויה בעומק הדין. היבט נוסף, שלישי ואחרון, לשיתוף מידת הרחמים במידת הדין, קשור באופן שורשי באופי של התשובה. תשובה זה סוג של מהפכה. תשובה, הגדרנו שיעור קודם, זה לידה מחודשת. וכאשר הקדוש ברוך הוא בורא את העולם אחרי שהוא החריב את עולמות התוהו שקדמו לו, אז הוא רוצה לברוא את העולם בראשית ברא, מה המשך? אלוקים את השמיים ואת הארץ וה... נכון? רק בפרק ב' נגלה פתאום ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, פתאום זה הוויה ואלוקים. אומר המדרש, נכון, שקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם לכתחיל במידת הדין, אבל מאחר והוא ראה שאין העולם יכול לעמוד במידת הדין, עמד ושיתף בה מידת הרחמים. ככה זה הבריאת העולם. עכשיו, יונה הוא בעל תשובה עכשיו. יונה נולד מחדש, הוא רוצה להיוולד מחדש. אחרי כל התהליך שובה מצילות ים שראינו בשיעור הקודם. אבל הוא רוצה בריאה מחדש, בריאה יציבה, בריאה שתחזיק מעמד, בריאה שלא תחרב כמו התוהו שקדם לה. ובריאה מחודשת שכזו חייבת לדעת לכלול ולהכיל בקרבה שיתוף גם של מידות הדין יחד עם מידות הרחמים. אגב, ברית מילה זה גם לידה מחודשת. כניסת הנשמה היהודית לתינוק, לוולד, נכון? מה מברכים? להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אברהם הוא מרכבה למידת החסד. אבל את התינוק מניחים לפני כן על מה? על כיסא של
אליהו.
אליהו לא איש חסד. קנו קינתי. הוא מסרב לפעול להחזיר בתשובת עם ישראל. הוא איש מידת הדין אליהו. אז מה עושים לתינוק? רוצים לידה מחודשת? שיהיה יציבות? אברהם אבינו מצד אחד, איש החסד, אליהו הנביא, איש הדין, ביחד. השם אלוקים. בריאה מחודשת. תשובה מחזיקה לנתח נצחים. והתפלל יונה אל השם אלוקיו דווקא. כי הוא רוצה לכאול את הדין והחמים כדי שזה יחזיק. עכשיו, לכאורה, השיעור יכול פה להסתיים, פה, אנחנו אומרים, בנימה אופטימית זו, נכון? אבל, מה לעשות? שפרק ב' לא מסתיים פה. לפרק ב' יש פסוק סיום מאוד מיוחד. והאמת היא, אם אתם יכולים להסתכל בדף המקורות, אתם יכולים לראות שהתפילה מסתיימת בפסוק י', אחרי זה יש פרשה סגורה, רווח, 9 אותיות, ואז ויאמר אדוני אל הדג, ויקה את יונה אל היבשה. מה חסר כאן? מה קרה בפרשה הסגורה, ברווח בין הפרשיות? אני אגיד לכם. ויאמר השם סלחתי כדבריך, ויאמר השם סלחתי כדבריך, ויאמר השם סלחתי כדבריך. אני מצפה, יונה מתפלל, איזה גילוי, איזה פותח את הלב שלו. לא ישוע, תודה. סבבה אחי, בוא נתקדם הלאה, חברים, יאללה. שולם שולם לעולם, עוד אף פעם, על חברים. לא. מה התשובה של השם לתפילה? הקדוש ברוך הוא לא עונה ליונה. יונה מתפלל מעומקא דליבה. ראינו איזה לקח חשוב ומפנים. זה לא תפילת זעקה לישועה, זה תודה, הכרת הטוב, התבטלות. עזוב, לא סלחתי את דבריך. שמעתי את קולך. שמעתי. הקדוש ברוך הוא מסרב לענות ליונה. הקדוש ברוך הוא לא עונה ליונה, אלא מה הוא עושה? הוא מדבר, אבל לא עם יונה. עם מי מדבר? עם הדג. ויאמר אדוני לדג, ויקה את יונה ליבשה. עכשיו, במחילה, אבל השימוש בפועל, ויקה, זה לא, אני חמאס בו רוצה קצת לא להגיל אתכם, אבל זה לא סטרילי, זה הקאה זה, שימוש בפועל הקאה מעורר קצת דחייה. ויבא את יונה ליבשה, אפילו ויפלוט, ויוצא את לשונו, ויקפוץ בנזי לרחוב, משהו. אבל לא כתוב את זה. הקאה, זוהי פעולה, מחפה פיזיונולוגית, פעולה לא רצונית. פעולה אגרסיבית, ובטח שהיא פעולה לא נעימה. אדם יכול לראות מול להקיא, זאת אומרת, הוא מכיר את האצבעות, ואז הגוף, בצורה לא רצונית, מכיא. אבל זה לא סתם, טוב, אני רוצה להקיא, בוא נקיא, כמו שאני רוצה לקפוץ, רוצה לאכול, לא. עם זאת, אז גם, שנייה, זה גם פעולה שהיא אגרסיבית ולא סטרילית, שמעוררת איזושהי דחייה, וגם השם לא מדבר איתו, אבל תוסיפו לזה את העובדה שיש איזשהו דמיון מסוים בין פעולה של הקאה לפעולה של לידה. אמנם זה לא מהפה לידה, זה מהרחם, אבל זו אותה פעולה. מאוד מזכיר. גם לידה היא פעולה לא רצונית, כי זה מתרחש, זה כרוך בהרבה אי-נעימות וכאב, פחות מתי קיבה, יותר דם, אבל תינוק שמצוי ברחם ומבקש לצאת ויש צירים והוא לא מצליח, את חתכים, להרחיב טיפה, שיצא, מאוד מזכיר את יונה, שהוא במאי הדגה, והוא רוצה לצאת ולא מצליח, עד שהוא יוצא לבסוף מהרחם או מהמעיים, בצורה של לידה, הקאה, לחוף. וזה מוביל אותנו לסיכום של המחצית הראשונה של ספר יונה. יונה מקבל נבואה, דיברנו בית המקדש, קודש הקודשים, הוא בורח, הוא יורד, הוא נפגש עם המלאכים, כי הוא מסרב לנבא לגויים, אז הוא נפגש עם המלאכים ובעל כורחו, מה קורה? הוא נחשף לזה שהם חוזרים בתשובה, מבלי שהוא ניסה להחזיר אותם בתשובה. וזה מאוד לא משהו שיבוא לזה ביטוי וגילוי רק בים, רק אז הוא מוכן שהוא נאבק על עצם החיים למלא את השליחות שלו, והמסר הוא לא רק שלא ניתן לברוח מהשם, אלא בכל מקרה בסוף הייעוד שלך יתקיים, אבל יש לזה מחיר, כמו שראינו בשיעור הראשון. בריחה משמעה ויתור על הדיאלוג. ועם זאת, ברובד הסמוי של המחצית הראשונה, אנחנו מגלים שגם כשאתה בורח מהשם, הקדוש ברוך הוא לא בורח ממך. הוא שולח לך שליחים, הוא לא מוותר עליך, כן? לא מוותר עליי, יותר שומע עליי. ועל הדרך יונה לומד שגם גויים יכולים לחזור בתשובה. ועל הדרך יונה מגלה את שורש החיים שלו, את הפנימיות שלו, והוא מגלה את השורש הפנימי הזה, הוא יותר חזק וקיומי מעצם הרצון שלנו לברוח מהשליחות. ועל הדרך יונה נולד מחדש, ומגלה את עומק החיים שלו, את עומק הקשר לקדוש ברוך הוא. ולכן הוא פותח בתפילת תודה ייחודית, אף על פי שהוא טרם זכה לישועה המיוחלת השלמה. ועם כל זאת, שמוציאים אותו מבטן הדג, זה פעולה של הקאה, פעולה לא נעימה. וזה בא לזה ביטוי, אמרנו הקאה. אז סיימנו, ברוך השם, מחצית מן הספר בחמישה שיעורים. נותרה לנו עוד מחצית, ונותרו לנו עוד חמישה שיעורים, בעזרת השם. וזה לכשעצמו משמח, כפי שהראו לי שנאמר, תסיים את השיעור, בשמחה אופטימית, שנאמר, תיני נאי 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 Hey bam 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 ya 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 dinin nan 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 Nai 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 dinin nai nai ya 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 שנזכה כולנו לגלות שורש החיים הפנימי שלנו, לא לברוח, ובעזרת השם לדעת מחודשת, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.